בוקר טוב. אנחנו אתמול נגענו בפסקה ט"ו על האמת, שככל שהאמת היא יותר גבוהה אז היא יותר פשוטה ויותר נחוצה לכל, ודיברנו על על ההבדל הזה שבין לפעמים הצורך שלנו לצמצם, להקטין את האמת, לשים את הלב באיזשהם גבולות, מתוך תחושה שכשמשהו מופיע בצורה גדולה ושלמה שלו, אז הוא גדול מדי, והוא מלחיץ מדי, וקשה לנו להכיל אותו. בעיקר אמרנו שאנחנו חוששים, ויותר משקשה לנו להכיל אותו, אנחנו מפחדים שהאחר לא יוכל לקבל את זה. אם על עצמנו אנחנו כאילו סומכים יותר, קצת נכון אמרנו את זה פה במילים, שהיא תהיה יותר פופולרית, שווה לכל נפק, כאילו יש בה משהו שכאילו הרבה פעמים אני חושב באיזשהו יחס גם החוצה, ואמרנו שלא ככה. זאת אומרת, באמת, אולי אדם צריך להסתכל על עצמו, ודרך העיניים האלו להסתכל גם על החבר שלו, ולהגיד, כמו שלי יש מקומות פנימיים מאוד מאוד משמעותיים, שזקוקים לאמת הגדולה הזאת, ומוכנים לה, ורוצים אותה, זאת אומרת, גם אם זה נמצא באיזשהו מקום מאוד פנימי שצריך לחשוף אותו, גם האחרים זה ככה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים, כשהם רוצים לשמוע משהו חדש וכולי, הם באמת רוצים לקבל דבר גדול, דבר שלם. הם לא, אנשים מעדיפים כאילו את האמת הגדולה על פני האמת החלקית, גם אם לפעמים נראה לנו שזה כאילו גדול עליהם וכולי, אז זה לא ככה, וגם אנשים אולי קצת אפשר לראות את זה גם בסיפור החזרה בתשובה. זאת אומרת שחלק חלק אולי מהסיבה לכך שבאמת יש יותר חזרה בתשובה בציבור, נקרא לנגיד החרדי, לפחות היו בהרבה שנים, שלפחות התחושה שמייצרים זה שאת האמת הגדולה, השלמה וכולי, אנחנו מביאים. מי שרוצה אמת שלמה שיבוא אלינו. מי שרוצה, זאת אומרת, אגב אני אגיד בסוגריים, אני מניח שאם אני אבדוק פה בישיבה, בסדר? כאילו אישה אנשים תגידו את האמת. איפה באמת, באמת, איפה יש לימוד תורה אמיתי, איפה יש זה? אז יהיו כאלה שגם יגידו את זה, נכון? זאת אומרת שיחשבו שכאילו, באמת בסוף הציבור החרדי הוא כאילו, יש בו משהו כזה מאוד אמיתי, אנחנו איפשהו באמצע. אבל אני כרגע, טוב לי באמצע, כל מיני סיבות כאלו. זה למה שצריך לחשוב עליו. סיבה לא טובה להיות, נקרא לזה דתי-לאומי, אם אתה חושב שזה משהו כזה, איזה סוג של פשרה בין הדברים. בסדר, טוב.
הרבה רואים בזה אמצע, זה בעיה.
נכון.
כמו שדירקת את זה אתמול כזה.
נכון, הרי הדירוג הזה שדיברנו עליו אתמול, נכון? של חילוני.
אנחנו
כן, יש כאלה שעושים איתם, יש חילוני, מסורתי, דתי-לאומי שהוא כזה חצי מסורתי, ואז חרדים. זה מה שאני מרגיש שהוא גם כלפי עצמנו, אנחנו צריכים לשאול אותו כזה. איפה אנחנו, איך אנחנו רואים את הדברים? השהות שלנו כאן עכשיו, במרחב הזה, היא משהו כזה ש... מחוסר ברירה, כאילו, זאת אומרת, אנחנו פה כי אין לנו כוח, כי אין לנו זה, או שהבנה שמה שזאת האמת היותר גדולה, זה שאלה. צריכים לחשוב עליה. בסוף אמר הרב קוק, וזה עוד לא כל כך דיברנו, נדבר על זה אולי בקצרה, שצריכים, אנחנו מחכים לאמת הגדולה שידע כל פעול כי אתה פעלתו וכו', ואז אומר, אשרינו, מטוב חלקנו, שבשביל השבת האמת הגדולה והפשוטה בעולם, שבה חיי כל נשמה תלויים וחידוש אור העולם ומלואו השלובים, נבחרנו אנו. בסדר? אז זאת אומרת, יש פה איזושהי גם איזושהי נקודת עמדה נקרא לזה, ואחריות. בסוף הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בכולנו, בי, בכם, להיות אלו שמביאים את הסיפור הזה לעולם. ויש לנו, יש לנו זה הכישרון, גם בעצמותנו הפרטית והכללית. מה זה עצמותנו הפרטית? אני אומר, הוא מדבר פה על עצמותנו הפרטית והכללית. מה זה, זה דברים פשוטים, מה זה עצמותנו הפרטית?
אנחנו בתור לעצמנו.
כל אחד באופן אישי, כן, נכון? זאת אומרת, בסוף, כל אחד מאיתנו יש את הפוטנציאל האישי הזה להביא את הסיפור, כאילו כנראה יש בך, בסדר? גם ברואי בך יש את היכולת הזאת כשלעצמך, וגם כחלק מזה שאנחנו עם אחד שלם, עצמותנו הכללית, זאת אומרת, כקבוצה. אבל עוד פעם, נראה לי, בהקשר הזה, עצמותנו הפרטית יש בה משהו יותר חשוב מאשר עצמותנו הכללית. כי על עצמות... מה זה?
יהיה חיבור. כי... בר קיימא
נכון. וגם יותר מזה, אני חושב שהיא גם, כאילו שאומרים לך את זה, הרבה פעמים שאנחנו מדברים להגיד על עם ישראל, בסדר? אז נוח לנו להשאיר את זה ברמה הכללית. בסדר, עם ישראל הוא צריך להביא דבר השם לעולם, לתקן כל מיני דברים כאלו. אבל מי זה עם ישראל? זהו, אז הרבה פעמים נראה לי התחושה שכאילו הדיבור הכללי, הוא יכול לזרוק את זה, להגיד יש איזה עם ישראל שהוא צריך כאילו לעשות את זה, זה לא לגמרי קשור אליי. כן. לא, אני מסכים. מסכים לגמרי. בוא ניקח דוגמה, אתן לכם דוגמה יותר קלה, בסדר? מתלוננים על הצבא. נכון, יצא לכם פעם להתלונן על הצבא? אוקיי, בסדר, מעולה. נראה לי שאין עוד דפים. לא יודע איפה נלמור. נכון, אז מי זה הצבא שמתלוננים עליו? מי זה המערכת שאתה מתלונן עליה? אה? מי אלה? מי זה בסוף המערכת?
צה"ל.
כן, תגיד, לפני הגיוס אני אומר תמיד לחבר'ה שבעיקרון צה"ל, מבחינת בזמן הקרוב, הולך להיות המק שלהם בתירוניות. בסדר? זה הולך להיות צה"ל הגדול. בסוף ילד שעשה שנה בצבא, אני יודע מה, בסדר, חזר לזה, עוד לא ראה כלום, לא עשה שום דבר, והוא רגע, שנייה גילה, אני רק סיימן איתות, והוא יהיה עכשיו הצבא מבחינתם. אז באיזשהו מקום, סתם, אני אומר לחבר'ה את זה בהקשר של הגיוס, שתנסו לחשוב, כאילו, לא לדבר על הצבא, אלא להיות אתם הצבא, כאילו, בסוף אתם הצבא. בסדר, כאילו, גם המק הזה מתלונן על הצבא, נכון? באותה מידה. אז מי זה הצבא מבחינתו? זה הממם שלו, שזה ממש כבר זהו, כל צהל, נכון? והוא מבחינתו, הממפה שלו, והוא הממפה שלו זה האלוהי, ולא יודע מה, בעם שכבר מכיר את המגד, זהו, זה כאילו... אבל בסוף כל אחד מאלו, הוא חלק מתוך היררכיה הרבה יותר גדול. ובסוף הצבא הוא מורכב ממני וממך וממנו, כאילו איך שאתה תתנהל, לא יודע, עכשיו אתה עומד במחסום, אז איך שאתה מתנהל, ככה נראה הצבא, בסדר? לפלסטיני שעבר עכשיו במחסום, אם התנהלת אליו בצורה נעימה או לא נעימה, מבחינתו זה היחס של הצבא אליו, בסדר? אז אני אומר, סתם, בהקשר הזה, זאת אומרת, יש לנו כישרון בעצמותנו הפרטית והכללית, אנחנו צריכים תמיד לשחק עם זה, כאילו לא לדבר לעם ישראל, כאילו כבר הזכרנו כמה פעמים שאנחנו לפעמים בורחים לשיח הכללי על עם ישראל, כי זה נורא לא נוח לנו בסוף להוריד אותו לפרקטיקה. כי בסוף אתה מדבר על עם ישראל כל מיני דברים, ואז אתה מגלה, פעם דיברנו בהקשר אחר, שאתה מגלה שעם ישראל זה גם השכן המעצבן נגיד, בסדר? גם השכנים המעצבנים שלך, גם הם כאילו בעצם עם ישראל, אותו עם ישראל שאתה רוצה לאהוב אותו, אותו עם ישראל שאתה מאמין בו וכל מיני דברים כאלו. וכאן זה קצת מכיוון אחר, זה להגיד שגם אני בעצמי, אני עם ישראל, בסדר? כשאני עכשיו, איך שאני אתנהל ויעשה, או כל המשימות שאני מאמין שעם ישראל צריך לעמוד בהם, אז הם על הכתפיים שלי. כי אין מישהו אחר, זה לא ש... כן, זה לא ביבי. ביבי הוא לא עם ישראל, נכון? זה לא שהוא עם ישראל.
הוא אחד.
נכון, אחד מתור רבים. טוב.
בשנה מעל
המאקיות. כבר פה, כבר אז היית אחי זה, ואז חזרת אלינו לישיבה בכלל. יפה מאוד, יאללה. אז אנחנו עוברים היום לפסקת את זין, בסדר? פסקת את זין. רואים בחזון איך ששואבת הנשמה את חייה בין נשמת הכלל, בין נשמת הפרט, מאותו המקום שמזונה הרוחני נלקח משם. ובזה מתוודה מאוד לחוש הפנימי כמה גדול הוא הערך של ברירת המזון הרוחני הנאות להחיות בו את הנשמה לפי צביונה העצמי. ובזה יגדל מאוד החשק והאהבה להרבות התורה בישראל, להמשיך את שפעת החיים העצמיים של הנשמות ולשעת רעננותם בין ליחיד בין לכלל האומה. לכל מה שהדעה מתבררת, כן נראה היחס של יצירת הנשמות ותחייתן על ידי השפע התורתי בבליטה יותר מבהקת וודאית. טוב, זו פסקה באמת יחסית קצרה, אבל בואו ננסה לפרק אותה קצת, נראה לי מילולית היא קצת, כאילו, צריך להבין פה את התחביר, מה, על מה הוא מדבר. אז בואו תנסו שנייה רגע. שלב ראשון, הבנת הנקרא. בסדר? בואו נראה על מה הוא מדבר. לפני שאנחנו נותנים פרשנות למה שהוא אומר, בואו נראה קודם כל סתם מה הוא אומר בצורה פשוטה. מה האמירה פה?
איזה בחזון.
אוקיי.
נראה לי הכוונה לחזון ארץ ישראל.
לא בדיוק. מה זה חזון באופן פשוט?
צפי למשהו.
קודם כל, לחזות זה לראות, נכון? אבל זה באיזושהי ראייה באמת יותר גבוהה.
זאת אומרת, אני...
כן, כאילו, תמיד מסתכל על איזושהי ראייה אולי יותר פנימית או משהו כזה. ואני, כשהרב קוק אומר, רואים בחזון. למה, מאיפה הוא יודע את זה? מה זאת אומרת? אני חושב שלא, שזה לא מהנביאים. אז כולם רואים, זהו, זה תמיד במורכב, כי לא כולם רואים, נכון? אז מה אתה אומר?
משהו שהוא חושב.
אני חושב עוד פעם, הזכרנו כבר כמה פעמים, הכתבים האלו, זאת אומרת, באופן פשוט, הם לא נכתבו כדי להיות מפורסמים. זה לא ספר שנכתב. זה רעיונות, הגיגים שעולים. אני חושב שהוא כותב את זה כאילו על עצמו באמת.
אבל למה כתוב רואים?
לא, כי... נכון, לא, אני חושב שהוא מתאר בצורה כאילו אובייקטיבית את החוויה האישית שלו. אני חושב. זאת אומרת, הוא לא אומר, זה גם אין הכוונה, ראיתי בחזון... ראיתי, כן, ראיתי בחזון, טה-טה-טה, כאילו אני לא, זה לא נבואה. אבל הוא אומר, כשמסתכלים באיזושהי ראייה של חזון, של ראייה יותר פנית, המילה חזון אומר, גם אנחנו משתמשים בה גם היום. אתה בא, אתה רוצה עכשיו, אתה בא ללא יודע מה, אדם שרוצה להקים חברת סטארט-אפ, אומר לו, בוא נתחיל כאילו, מה החזון שלך, איך אתה רואה את הדברים, איך זה? עכשיו בוא נפרוט את ה... יש איזושהי ראייה גדולה כזאת. אז מה רואים בחזון? בסדר, מה רואים כך שמה? מה הוא רואה? זהו, בוא תנסו רגע להבין מה הוא רואה.
כמו
שבן גוריון, אימן שמה שואבת
את החיים, הרוחניות.
מה מקור האנרגיה?
יפה, אז מה מקור האנרגיה שלה? מאיפה היא שואבת את חיה? ממה?
המזון הרוחני.
לא, זהו, אז זה לא מהמזון הרוחני.
גם מהכלל, גם מהפרט.
בין נשמת הכלל
ומשפט הפרט. יפה, אתם רואים סתם, המשפט הראשון צריך כאילו לחדד אותו קצת. רואים בחזון, איך שזה אומר שקראתי, כאילו לקח לי זמן להבין מה הוא רוצה. איך ששואבת הנשמה את חיה, מאיפה? סוגריים, נשמת הכלל, נשמת הפרט, זה אני שם את זה סוגר רגע סוגריים מבחינתנו. מאותו המקום, היא שואבת את חיה, מאיפה? מאותו המקום שמזונה רוחני נלקח משם. זאת אומרת...
כוונה
לכיסא הכבוד, לא? לא, לא נראה לי. כי הוא לא, הוא עוד לא, 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 אני אסביר. אני אסביר רגע עוד שנייה, בסדר? רוח החיים שלנו, החיים הנשמתיים, אולי הפנימיים יותר, הרוחניים יותר, הם קיימים תמיד, ומה שנותן להם את החיות, זה המקום שממנו נלקח המזון הרוחני. זה אפילו לא ממש המקור הרוחני, כמו המקור שממנו הוא נלקח. מה זה אומר? מה זה מזון רוחני? כדי להבין, קודם כל בוא נביא שלב, שלב, שלב. אז מה זה מזון רוחני? אז ריקו, נו, מותר לנו. מותר גם לטעות. מה זה? נגיד, מה המזון, מה זה אומר?
התפילה, התבודדות, כל הקשר.
אוקיי, זאת אומרת, זה קשר עם הקדוש ברוך הוא.
לא משמיעים, בקיצור.
תורה, מצוות. אני אגיד ככה, אני חושב שאם, אם זה היה נכון, מה שאתם אומרים, אז המשפט הבא לא כל כך היה מתאים. למה אומר המשפט הבא? בזה מתוודע מאוד לחוש הפנימי, כמה גדול הוא הערך של ברירת המזון הרוחני הנאות, להחיות בו את הנשמה. מה זאת אומרת ברירת המזון?
אני חושב
לדברים הנכונים, כאילו שמרימים אותם. נכון, אז הוא אומר, אומר הרב קוק, אני צריך, זהו, מעולה. אומר הרב קוק, כאילו, בוא נעשה את זה שלב שלב. אתה אומר דברים נכונים, נחדד אותם שנייה. הרב קוק אומר, יש מקום של ברירת המזון הרוחני הנאות. בסדר? מהדברים שאמרתם מקודם, על פניו, אין מקום לאיזושהי ברירה. בסדר, אם אנחנו מדברים על תורה, מצוות, תפילה, אז בסדר, כאילו, אתה צריך הכל, מה זה, למה אני צריך לברור? אלא מה, כנראה צריך להוסיף, מה זה מזון רוחני?
אתה בוחר מה המזון.
מה עוד יכול להיכלל שם? לדוגמה, סתם, כאילו, מוזיקה, נכון, אוקיי, תאוות של העולם הזה, נגיד, אני לא יודע אם הם חלק מהמזון הרוחני שלנו, מהמזון הפיזי שלנו, אבל מה כן יכול להיות מזון רוחני שלנו?
אישיות נכונה.
בכלל, כן, הוא אומר, יכול להיות דברים טובים, יכולים להיות דברים פחות טובים, צריך לברור את זה.
אני חושב שזה כמויות, לדעת לשים, כאילו, להגיע
להם את השולר. אז אתה נשאר ברובד התורני, נקרא לזה, אתה אומר, אז אני חשבתי קצת בכיוון אחר, אומנות, תרבות, בסדר? כל הסיפור הזה, זה מה זה? כל מה שקורה, מדעי הרוח, נכון? זאת אומרת, כל העולם הרוחני, יש לנו היום, גם היום שלנו נגיד, יש אנשי רוח, בסדר? מה זה הביטוי הזה, אנשי רוח? מה המשמעות שלו?
יש... בודהיסטים, אנשים מנתקים
מהחומר. לא, זה לא בודהיסטים.
לא, ממש לא.
מה זה אנשי רוח היום? מי הם אנשי הרוח? סתם, בחברה הישראלית, כשמדברים על אנשי רוח.
סופרים,
נכון?
שוררים,
אנשים שעובדים לפעמים, לא יודע, בתיאטרון או כותבים, כאילו יש כל מיני אנשים פילוסופים, כאילו יש אנשים שמתעסקים ברוח, באופן כללי, סתם, בביטוי גם אנשי רוח, אתה מתחיל נגיד מהתנ"ך, אתה מדבר על איש אשר רוח בו, בסדר? זה ביטוי מהתנ"ך. דיברנו כמה פעמים על הסיפור הזה של רוח, יש הבדל בין הרוח לנפש, בסדר? בין הנפש, הרוח והנשמה נקרא לזה. הנפש קשורה, שלושתם זה הממדים היותר פנימיים שלנו, אבל אלה רמות שונות. הנפש היא המרחב הכי נמוך של הקיום. של הקיום הפשוט שלנו, כאילו, אולי יצר החיים אפשר לקרוא לזה, כל מיני דברים כאלו, שקשורים באמת לחיים הפשוטים, הממיים, התפעולים. הרוח היא קשורה כבר למגמה, לכיוון, לשאיפות. בסדר? הרוח היא זאת שכאילו באיזשהו מקום מנהלת, נקרא לזה, את הנפש. כאילו הרוח אומרת לנפש, את שומעת, יאללה, יש לנו עבודה. יאללה, תרים את עצמך, יש לנו מה לעשות. זה כאילו החלקים שבאנו שזה קשור לרוח. זאת אומרת, בהקשר הזה, מזונה רוחני, אני חושב, זה משהו שאנחנו באמת, יש הרבה אנשים שהם אנשי רוח, שהם אנשי חזון, אולי זה קשור פה לסיפור של החזון, בסדר? נשמה אולי זה כבר קשור באמת לרבדים, אני חושב, לרבדים היותר תורניים, אלוקיים אולי נקרא לזה, אבל הרוח היא בכלל קשורה בכלל, הרבה דברים איזשהו משהו יותר לחזון בכלל. כשאנחנו עכשיו ניזונים במזון רוחני, וכולנו ניזונים במזון רוחני כל הזמן, אנחנו צריכים להבין שהוא משפיע על נשמת הנשמה שלנו. עכשיו לא רק המזון של עצמו, אלא גם המקור שלנו, מאיפה הדברים נובעים, מאיפה הם... כשאני עכשיו... כשאני רואה עכשיו סדרה נגיד, בסדר? כשאני רואה סדרה, אז אני צורך מזון רוחני. רוחני זה לא בהכרח חיובי, זה לא המקבילה לחיובי. בסדר? זה פשוט עכשיו העולם הרוחני שלי, העולם התרבותי שלי, הוא נלקח משם. וכשאני עכשיו מתעסק בזה, אני צריך לדעת שהנשמה שלי שואבת עכשיו את חיה משם. זה המקום שעכשיו אני, זה מה שמחל אותי. עכשיו, בצורה מאוד פשוטה, אפשר לראות את זה, כאילו, אפשר לראות על אנשים, אתם יכולים להסתכל על עצמכם בתקופות שונות, או סביבכם אנשים שאתם מכירים. זאת אומרת, מה בסוף העולם שמעסיק אתכם, שהעולם המרחב שאתם כאילו, הוא משפיע בסוף על תפיסת העולם, של מה חשוב בחיים, ומה משמעותי, ומה, על הרבה דברים, בסדר? אנחנו יודעים להגיד, נגיד הסיפור של מדיה, הוא משפיע עלינו המון המון המון, לא דיברנו עליו מספיק בחנוכה, אבל היה נכון לדבר עליו, כי סתם, הרבה פעמים בהקשר של... נכון, אבל שובבים מדבר על משהו מאוד ספציפי, אנחנו הרבה פעמים מפספסים שם. בסדר? השובבים, נגיד, מדברים על שמירת העיניים, שמירת הברית, כל הסיפור הזה. אז אני אומר, בוא נשים, אני אומר, שם את כל הפורנוגרפיה הזה בצד. לא הסיפור, כאילו, אני אומר, עזבו את זה. זה סיפור אחר בפני עצמו. גם עליו יש הרבה מה לדבר. גם על המשמעות הפשוטה שלו, הנמוכה שלו, וגם על המשמעות הרוחנית שלו נקרא לזה, בסדר? זאת אומרת, מה הוא מספר לנו על אהבה ועל זוגיות ועל מיניות ועל הרבה דברים. ואני אומר, אבל בוא אני שם את זה בצד, כי זה סיפור באמת אחר. אני אומר גם, בוא ניקח סדרה נקייה לגמרי. יש שם בסוף איזשהו מרחב תרבותי שבו עכשיו אני מתנהל. בסדר, אני נגיד אני מזדהה עם הדמויות, נכון? זה מאוד חזק בסדרות. כאילו, בשונה מסרט, מה ההבדל? אחד ההבדלים נגיד בין סרטים לסדרות, למרות שגם סרט הוא חלק מהעולם, היום העולם הוא הולך יותר לכיוון של הסדרות, נכון? תגידו לי מה אתם... סרט הוא משהו הרבה יותר מין אירוע כזה שאני כאילו מגיע, פוגש משהו אחד גדול, ואחרי זה אני ממשיך הלאה, כאילו אני אולי יכול כאילו לגרום לי לאיזשהו, איזושהי חוויה כזאת, זה, גם פעם הולכים לקולנוע בכלל, היית מגיע, כן, מין חוויה דתית כזאת, אתה מגיע, יש לך, אתה יושב בחושך, קטן כזה, מולך יושב האלוהים הגדול, נכון, יש אור גדול, סוג של מעמד הר סיני כזה, להבדיל, מסך גדול, אור גדול, אתה רואה את כל הדמויות כזה בענק, הכל קורה כאילו, אתה גם יודע, כאילו, אתה יודע שזה לא אתה, הדמויות היו יותר מושלמות, עם הזמן לקח, גם לכולנו היה לי זמן להבין שזה גם חלק מהשינוי בעולם, שזה לא מה שאנשים מחפשים, נגיד המעבר לסדרות הוא באמת מאוד קשור לכאילו למעבר לשיח בגובה עיניים. את הסדרות אנחנו נראה בפלאפון, נכון? או במחשב הנייד כבר, זה כאילו, זה כבר הופך להיות עולם אחר. אני יותר גדול עכשיו מהמסך, והדמויות הן נורא, הן כאילו נורא מוכרות לי. כאילו אני יכול למצוא את עצמי בדמויות. נכון? יש לי, כאילו זה חלק ממה שיוצר לי את ההזדהות. כן, וזה יוצר איזשהו מציאות של חיים וזה מלווה אותי. בסדר, יש, כאילו אני יכול להיות ממש חלק מהסיפור הזה. יש קטע מאוד טוב בשטיסל, בעונה הראשונה לדעתי. מי שיצא לו לראות, הייתי צריך לכם לראות אולי? אתה זוכר את הסבתא? יש סבתא ש... יש סבתא כזאת, סבתא כאילו חרדיה כזאת, זה. היא בבית אבות והיא רואה עייפים ואמיצים. סדרה ישנה כזאת, זה מה שזה. והיא, ושהיא נפטרת, מוצאים בסידור שלה פתק עם השמות שלה שמתפללת על השחקנים, כאילו. קטע נורא חזק כזה, טוב, כאילו. שזה... כן, קטע מצוצ... אבל הוא כאילו יש בו... זה... לא זוכר. לא עד כדי כך. אבל... יכול להיות. מתי שהיא כאילו מתה ו... אבל כשמגלים, סתם, זה מאוד משקף את הסיפור הזה של סדרות, כאילו, שהם הופכים להיות חלק מהחיים שלנו. כאילו, כל מי שיצא לו לראות, אתה יכול להרגיש את התחושה שכאילו יש פה משהו ש... כאילו, זה נוגע בי, נכון? זה כאילו משהו כזה, זה. אז הסיפור, אני אומר, צריך להכיר את זה. שהמקום הזה הוא פועל אלינו. וכיוון שכך, אנחנו צריכים לברור. זאת אומרת, זה לא יכול להיות רק פנאי. שהוא, כאילו, אני מגיע, ועכשיו אני רוצה רק להירגע. וזה גם חלק גדול, נגיד, מהסיפור הזה. זאת אומרת, מתי אדם רואה סדרה? נגיד אם הוא לא בישיבה. אם הוא בישיבה, אז יש לו את כל היום, הוא יכול לראות. אתה יכול לראות כל היום, יש לו זמן וזה, בנחת. אבל נגיד בחיים, לאנשים אין זמן כל היום לראות זה. אז הם, מגיע סוף יום, הוא רוצה להירגע כזה, רוצה... אתה כאילו שאתה במין תחושה של הרפאיה, אבל צריך לדעת, אני חושב, שזה משפיע עלינו. שזה עכשיו המזון הרוחני שאותו אני לוקח, והמקור שממנו הוא נשאר, הוא יהיה עכשיו... כאילו מקור החיים של הנשמה שלי. וזה משהו שצריך, אדם צריך שיהיה לו בראש. כאילו עכשיו, מה אני רוצה שייתן לי את החיות, את החיים? איזה דברים אני רוצה שייכנסו? אם אני מודע לזה שזה עובד ככה, אז אני אחשוב על זה. יכול להיות שחלק מהדברים אני כן אראה, יכול להיות שלפעמים אני גם אגיד, מה, אני מבין ועדיין כאילו, לפעמים אני אומר, לא יודע, אם תראה, יכול להיות שתראה בסוף את הסדרה אותי, אבל תדע שהיא משפיעה לך, אז לפחות תהיה עם איזשהו מנגנון הגנה כלשהו, לפחות מחלק מהדברים. אז הרב קוק אומר פה, בוא נקרא את המשפט השני, כאילו חלק השני, בזה יגדל מאוד החשק והאהבה להרבות התורה בישראל. כשאתה מבין שזה ככה, אז אתה פתאום מבין מה המשמעות של להרבות תורה בישראל, להמשיך את שפעת החיים העצמיים של הנשמות, גם ליחיד וגם לאומה. וכל מה שהדעת מתבררת, כך נראה היחס של יצירת הנשמות ותחייתן על ידי השפע התורתי, בביתה יותר מבקת ווודאית. זאת אומרת, הוא אומר, נראה לי ככל שעובר הזמן, ואנחנו... מבינים את החיבור שבין הדברים, אנחנו גם אנחנו מתחילים לראות אותו. זאת אומרת, אתה מתחיל להבין איך דברים משפיעים. איך אתה, לפעמים אדם, אתה אומר, כאילו אתה עומד, מתמודד עם איזשהו אתגר, איזשהו משהו, איזשהו, אתה מדבר, אתה מנסה להבין כאילו מה הנקודה, למה הוא תקוע. ואז אתה פתאום מבין, זה יושב על תפיסות עולם, על דברים, על, כאילו על עולם תרבותי שעליהם שגדלנו לתוכו, ואנחנו בסוף אני מרגיש, אני מניח שכולנו באיזשהו מקום, בסדר, חיים היום, נגיד, במרחב התרבותי הכללי. כל אחד ברמות שונות, מי יותר מי פחות, אבל זה משפיע עלינו, אנחנו צריכים לדעת את זה שזה משפיע עלינו. גם מי שבוחר להמשיך לחיות במרחב הזה, צריך לדעת שזה לכל הפחות שזה משפיע. עכשיו בהקשר הזה אני חושב שנגיד משהו קצת מכיוון אחר, נחבר עוד אולי קצת למה שניסינו לעשות פה בחנוכה ולא היה מאוד מוצלח. נראה לי השלב הבא שאליו אולי אנחנו צריכים קצת ללכת, ואנחנו לא מספיק שם, זה להבין שאם המרחב הזה הוא כזה חשוב, אז אנחנו יכולים גם להיות בו, וגם להיות משפיעים בו, ולא רק מושפעים בו. זאת אומרת, אם המרחב הרוחני הזה, שכאילו, המרחב התרבותי הוא באמת דבר בעל משמעות כל כך גדולה, אז יש, אני חושב, מקום להיות יותר משפיעים בו. אז בחנוכה הבאנו מישהו שלמד משחק. זה... כאילו, לא דיברנו לפני מספיק ולא זה, אבל כאילו, נגיד, זה עולם שמאוד קשה להישאר בו דתיים. מכל מיני סיבות, שצריך פעם לדבר עליהם יותר בנחת, אבל כאילו זה... עולמות לא תמיד הולכים ביחד, והיכולת לקחת כלים כאלו, להכניס בהם תכנים שאתה רוצה, ולא לעשות זה מעולץ, ולעשות זה בצורה שהיא עמוקה, והיא לא כאילו, כן, היא לא מעצבנת כזאת, והיא לא גם רק לשים כיפה על הדמויות, ובזה להפוך אותם לדתיים, כאילו, ליצור איזשהו משהו פנימי, זה משהו קצת מורכב. טוב, יש לנו עבודה עם זה, בקיצור, אז תבררו את המזון הרוחני שלכם, ותחיו בו את הנשמה שלכם, ותגדילו את חשק האהבה, להרבות תורה וכו'. אמן, אמן.